לא יודעת כמה יצא לדבר על הנקודה הזאת בפודקאסט, אבל כשהייתי בתיכון, כשהייתי נער, מכירים את המילה נער? כשהייתי נער, פשוט בגילאי, נקרא לזה, אפשר להגיד 13-14, אבל לא באמת יותר 15 עד 18, 18, אומרים, לא 18, 18, תהיו על זה. 15 עד 18, בתקופה הזאת, הייתי ממש בחדר כושר, כאילו ממש. עכשיו, נכון שראית את זה שאומרים, הבן אדם הזה כל היום בחדר כושר, או שאתם רואים איזה מישהו, אומרים, בוא, הבן אדם הזה הוא, מה זה, הוא כל היום במכון? עכשיו, היום אנשים קצת יותר מבינים בתחום, אבל זה לא שאתה כל היום במכון. אתה פשוט כל היום מתעסק בדברים שקשורים למכון, אבל במכון, בתחס, אתה איזה 8-10 שעות בשבוע. כאילו, זה תחביבים הרבה זמן, אבל זה לא כזה הרבה זמן במכון עצמו. עכשיו, יש כל כך הרבה דברים שאני יכול לדבר עליהם או להעביר עליהם מהתקופה הזאת. יש נקודות עיקריות שאני רוצה להביא, אבל בואו נתחיל סתם לדבר. בואו נדבר כזה ומשם נתגלגל. אני אספר לכם, אני שהייתי ביסודי, היה לי, מכירים את הסלנג הנוכחי, 2023, היה לי עודף משקל, הייתי שמנמן. ובמהלך הזמן, הייתה לי יותר, לא יודע, מודעות לבריאות, לעצמי, לחיים, בעקבות אחי הגדול, ומודעות באופן כללי, ולצאת מזה שהייתי משחק במחשב 12-14 שעות ביום. איזה מצחיק, אתם לא יודעים מכלל מידע, כאילו, כי המידע הזה התפזר לאורך 50 פרקים. פרק 50, מזל טוב. התפרס לאורך כל הפרקים, עכשיו פתאום לשמוע, מה, הוא היה גיימר שואה קטן? מה, אז הוא היה זה, מה, רגע. כן, מי שאני היום שונה לחלוטין מן הסתם, מי שהייתי פעם, וזה גם אני מרגיש בנוח ללמד ולהעביר את הדברים האלה הלאה, כי אני עשיתי את זה בעצמי. הייתי שחיל במחשב כל יום 10-12-14 שעות ביום. כל יום? ביום. כפילות? למה לא? שמחה. הייתי משחק, ואז שלום מסוים, נהיה לי מודעות לחיים עצמם, וזה, אני אעביר את זה באיזה פרק שאני אקרא לו משחקי מחשב או גיימינג, היום זה פרק חדר כושר, נראה לי זה יהיה השם, תזרמו, תהיו רפואיים, באמת, חבל, חבל. ואז שלום מסוים, נהיה לי איזושהי מודעות כזה לחיים עצמם, התחלתי לצאת, וזה עניינים, ואז התחלתי פשוט לעשות ספורט באופן כללי. התחלתי קצת לרוץ, התחלתי לעשות מתח, שכיבות צמיחה, עניינים, וזה בבית, כל מיני שירים, ברמקולים, שמחה גדולה, ואז שלום מסוים, הקראתי את החדר כושר. עכשיו, כשהכרתי את החדר כושר, קודם כל, מכירים את זה, אני לא יודע איך זה היום, זה היה לפני עשור, אשכרה, שכאילו התקופה שכאילו כזה, תחס מותח להתאמן בחדר כושר מגיל 16, אבל היו זמנים שנותנים לבני 14-16, כי זה לא בריא, כי הם לא יגברו, או סיכוי את הסביב שהם יפצעו, ואף אחד לא רוצה כסתח את זה, אז אני תמיד הייתי נראה גדול, מאוד, מגיל 13, אנשים חשבו שאני 17, אז הייתי פשוט נכנס לחדר כושר, ואיכשהו, היו נותנים לי איזה מנוי קצר, ואז הייתי, קיצור מגיל צעיר ממש הייתי מתאמן, וחייתי את התחום הזה בצורה ארקור, לאט לאט נכנסתי לזה עוד ועוד, והיה לנו קבוצה, אני לא יודע מי שמכיר את זה לפני עשור, קבוצה שנקראת ג'ים ישראל, ולפני איזה עשור היינו שם כמה אלפי אנשים, בעיקר גברים, שהיו פשוט מתאמנים, ופשוט, היום אני מן הסתם, אני מניח שדברים האלה קוראים בטיק טוק, וכל מיני קבוצות וואטסאפ גדולות כאלה, שאין לי מושג, לא בעניינים כבר שנים, אבל זה היה ממש קטע, להתאמן והכל, ובגיל, כשהייתי בן 15, אז התחלתי למכור תוספי תזונה עם אח שלי. היינו מוכרים בעיר, במודיעין, נפחת חלבון, גיינר, קריאטין, גלוטמין, קפאין, מה שאתם רוצים. מה שאתם רוצים, היינו מוכרים לאנשים. היה ביקוש, זה היה מצחיק, אני אגיד לכם מה קורה. אנשים רצו את הדברים האלה, אוקיי? והיה פער, שהיה פער ממש מצחיק. היינו כזה, תחשבו, עיר של 70-80 אלף תושב, שלאט לאט החבר'ה, תחשבו הרי, באו לשם התחלה זוגות צעירים, או זוגות עם ילדים יחסית צעירים, אוקיי, לא הייתה השתחות של זה, ויש זמן מאוד מאוד ספציפי שבן אדם מתאמן, עד שכאילו הוא מזדהן ממודיעין, כי אין מה להתעכב במודיעין בגיל מסוים, אתה פשוט הולך לאוניברסיטה, או שאתה עובר לתל אביב, או מה שזה לא יהיה. אז כאילו, יש ביקוש, כי יש חדרי כושר בהם, ואנשים מתאמנים, אבל הביקוש לא היה מספיק גבוה ברמה של, וואי, האמת שזה אחד המעניינים להבין את השוק שמצאנו שם במקרה. כאילו זה קרה במקרה, והיום בדיעבד קל לנתח את השוק ולמה עשינו כסף. תחשבו שכאילו עיר 70-80 אלף תושבים, כולם צעירים, מתחילים להתבגר, אז יש ביקוש לתוספי תזונה, מוכרים במכון, אבל מחירים במכון תמיד יקרים יותר, ואין באמת ביקוש, כי סתם מוכרים את זה בארנות זכוכית כאלה, ולא באמת כאילו יש כזה ביקוש כמו שצריך הדבר הזה, והם לא הביאו את כל התוספים, או את האלה האיכותיים, או אלה מחול יותר מוכרים, ו... שאנשים בהכרח היו רוצים אותם ספציפית, מחירים נגישים וכולי וזה. אז התחלנו למכור, והיה לנו גם איזשהו אתר חמוד, פרוטאין ישראל קראו לנו, עד היום יש לי את הגופיות של זה בבית, לפני איזה 8 שנים, משהו כזה. קיצור, מה אני בא להגיד? מה אני בא לשתף? שכשעשינו את זה, אז בזמנו, וואי, זה נוסטלגיה, אז המון מהעיסוק שלי נגע בספורט, כי כאילו חשוב שהכרתי את האנשים בארץ שמתעסקים בזה, בגיל נורא צעיר, הכרתי הרבה אנשים מחדרי כושר ברחבי העיר, מאמנים, מתאמנים וכאלה, ואז כל כך הבנתי בתחום שבגיל 16-17 התחלתי לאמן אנשים. כאילו לא לאמן בקטע של זה המקצוע שלי. סתם הייתי בונה להם תפריטים, הייתי בונה להם תוכניות, הייתי לומד המון 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 דברים על גוף האדם, או על פירוק של דברים, ואיך דברים קורה, עזבו. כאילו דברים באמת לא, כאילו מעניינים, אבל אתם יודעים, יש דברים יותר מעניינים בחיים. וממש התעסקתי בזה. ואני, עבדכם הנאמן, היה במשטר תזונתי, רוב הזמן. היו תקופות שהייתי אוכל ברמה של קילו חזה עוף ביום וירקות. אוקיי? אני יכול להגיד, לא בקטע של הפרעות אכילה, זה היה בקטע של, כאילו, לפתח גוף, אבל זה, בהסתכלות אחורה, זה די, די הפרעות אכילה, כאילו, מה זה די? זה הגדרה להפרעות אכילה. העניין הוא שזה לא הפרעות אכילה מהסוג שאתה, שכאילו, אם אתה רואה שאתה עושה לצלך נזק, אתה לא תעצור, זה מהסוג הזה שאתה מספר לצלך סיפור, שהמטרה פה זה לחזק את הגוף שלך, ופשוט לחטב אותו, אז זה לא הפרעות אכילה, כי זה לא שעכשיו, אני לא אגיד למצב של חלילה סכנה, או משהו בסגנון. אני אגיע למצב שכאילו, בסדר, סבבה, חצי כוח. מה, אני אשנה את הפרק, אני אעשה את הפרק על הפרעות אכילה? לא, לא, הפרעות אכילה נעשה עוד איזה חודשיים, שלושה. תן איזה פרק, נקדיש. למרות שמבחינת תקשורת, זה בטח יש לי איזה מודעות כרגע עם קרין ברמן. טוב, לא נורא, לא נורא. עושה איזה בהזדמנות אחרת. קיצור, אז זו הייתה הדמות שלי, הזדמנו אותי, שהייתי עושה גם פינק פונג במשקל שלי, כי כל פעם הייתי עושה מסה וחיתוב, מסה וחיתוב, אז היו תקופות שהייתי 90 קילו, ותקופות שהייתי 70 קילו. ככה שיחקתי בין המשקל הזה כל מיני פעמים, לא לי בא לרדת במשקל, כי זה היה משהו שהוא שטויות בשבילי, מה זה משמעת של הדבר הזה, כשאתה חי את זה, כשאתה כאילו המאסטר בזה, אתה מאמן אנשים, אתה עושה להם תפריטים, אתה חי את זה, החיים שלך סובבים סביב הדבר הזה, זה לא איזושהי בעיה, כאילו מי שלא יודע, נגר, יש לו בעיה נגר, זה המהות של מה שהוא עושה. מבינים, הוא לא... הוא לא מתרגש מזה, אז כאילו יש לו, קשה לו להרים עצים, בסדר, הוא יודע שזה חלק מהעניין. אז שאתה חי את זה, אז אתה יודע שזה חלק מהעניין, אתה לא... הרבה אנשים תוהים לעצמם, וואו, איך מאמנים ומתאמנים מגיעים למצב שהם כאילו לא, לא אוכלים שוקולד, שהם שומרים על עצמם, שהם שומרים על תפריט בכזאת הדיקות. חבר'ה, אני מבטיח לכם שגם בתחומים שלכם, לא משנה מה אתם עושים, מה שאתם עושים במהות שלו הוא פסיכי, פשוט הם כבר נכנסו לאיזשהו מיינדסט מסוים, איזושהי תפיסה של, כן, לא לחשבור את מה שאני עושה כרגע. מה שאני עושה כעיר הולך לקרות לאורך זמן. והידיעה הזאת, ההבנה הזאת, מביאה איתה המון 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 דברים טובים. וזה מה שקורה להרבה אנשים, שכאילו מהצד ההפוך, שהם לא מבינים איך הם יכולים לסגל לעצמם לחיים, איזה שהם הרגלים טובים, הרגלים בריאים, ואיך לעשות כל מיני דברים מסוימים, וזה כאילו לייפאק אחוש שרמוטה, כאילו מהרגע שבן אדם מתחיל להסתכל על דברים בצורה שכאילו זה חלק בלתי נפרד מהחיים שלו, וזה חלק מהזהות שלו, זה ככה, כי יש לך ציפייה מעצמך, עשיתי, זה ככה, אוקיי? עם הקליק, אם אתם לא צופים, זה ככה, זה פשוט, זה קל. הרי בסופו של דבר, ניקח נניח דוגמה את ליה, לכתוב סטנדאפ זה קשה, סבבה, לכתוב בדיחות, זה מתיש, לעלות על במה ושאף אחד לא צוחק, או שהרבה צוחקים, ואז שואלים, ואז פה, ושיש דבר ש... מלא דברים שאתה מסתכל ואתה אומר לצלך, אוקיי, אחרה זה, זה קשוח החוש הרמותה, איך בכלל בן אדם יכול לעשות 1, 2, 3, ויש דברים שכאילו, וזה גם בכל תחום, זה בכל תחום, תראו את רוי ואנשים יגידו מה, ולהיות במטבע הכי קצועות, לא שזה העיסוק שלו, כן, מתעסק בדברים יותר גדולים, אבל אני נניח שדיברתי עם איזי, והוא אמר לי, כן, אתה עושים name dropping? כשדיברתי עם איזי, גם ההקשר הוא הכי לא בגובה העיניים, כן? זה לא ש... אני ואיזי מסתחבקים, ואז כאילו רמתי אליו טלפון, או שישבנו באיזה יום אחד אצלי בבית. סתם במקרה דיברתי איתו, אז כאילו, כבר איכשהו הנושא הזה צף. זאת אומרת, דיברתי, מכירים את הנינדרופ? איזה מיותר. צחיק בטירוף. אז הקונטקסט היה שהייתי בארבע הופעות של חנן בן ארי באותו שבוע, ואחת ההופעות הוא היה, ואז הוא הקפיצתי. פשוט כי נשאר, גם אני וגם הוא נשארנו ודיברנו אחר כך עם חנן. אז הוא הקפיצתי הביתה, הקפיצתי רבע דרך, גרתי בתל אביב אז, מעניין ממש, אני יודע, שאתה פתחים לכל הדברים הכי מעניינים, ואז דיברתי איתו על איך הלוס לא נראה, איך היום שלא נראה, מה העיסוק, ענייני בלגנים, כאילו איך זה להיות מוזיקאי בפועל. ואז שתפתי 6 ימים, שאתה כאילו 14 שעות ביום באולפן, ואתה מקליט, ואתה כותב, ואתה מנצה עוד טייק, ועוד טייק, ועוד טייק. שמעתי, אמרתי, וואו. אין מצב שאני אעשה את החרה הזה. מה זה הדבר הזה? אלוהים ישמור, כאילו, what the fuck? עכשיו, אני אוהב מוזיקה, אני בעצמי מנגן על גיטרה ומנגן על פסנתר, אני שר בעצמי, אני מבין גם במוזיקה, אני נהנה לעשות את זה, אבל אין מצב שאני אבא איזה שעות ברצף באולפן. אין מצב. עכשיו, אתה שומע את זה, אתה אומר, בונה, מהצד, כאילו בן אדם שלא מבין את המהות של מה זה לחיות תחום מסוים, אתה אומר, זה קשה, בלתי אפשרי. זה כאילו, אין דבר כזה, זה לעשות עותק ועותק. זה מטורף, אתה עומד ומוחיא כפיים. אבל גם לעשות חשבון ועוד חשבון ועוד חשבון, כשאתה קופאי בסופר, זה לא מובן מאליו. זה התמדה, אתה יושב על התחת לאורך זמן. מה ההבדל? אין הבדל. זה עניין של מיינדסט, זה עניין של בחירה. באותה מידה, אפשר להגיד על בן אדם שעובד במפעל, מה, איך אתה יכול לעשות לעצמך לא לראות כמעט אור יום, אתה פשוט תקוע במקום, אתה לא... זה המון 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 התמדה. יש עניין של התמדה, ויש עניין שאתה כאילו כבר מרגיל את הגוף שלך להיכנס לאיזושהי תבנית מסוימת, שבתוך הדבר הזה, כבר כל כך, כל כך, כל כך קל לך. כי אתה כזה, אוקיי, אני כבר פה, אני חי את זה. כאילו, אני לא אלחם עם הגוף שלי, כאילו, סבבה. זה אפילו לא במודעות של אנשים, הם פשוט חיים ככה, וזה מטורף. כי זה מה שקורה לבן אדם שמתאמן, זה מה שקורה לבן אדם שהוא בחדר כושר, בן אדם שהוא כאילו ממש, הוא מאמן, שהוא תזונאי, שהוא תקראו לזה מה שאתם רוצים. אם תראו את זה גם בפועל, מאמן שהוא כבר בדמות של המאמן, הגדול, החטוב, אז בואי רמה חושבים על הגוף האידיאלי, זה לא מעניין, כי אין גוף אידיאלי, אנחנו תשמעו את פרק כיפור, 17, סבבה. אבל האדם שנמצא עם גוף של מאמן, זאת אומרת, בין אם זה מבחינת מסת שריר, בין אם זה מבחינת חיתוב, והוא כבר בדמות של המאמן XYZ, הסבירות שהוא יצא משייפ, כאילו יצא קיצונית, אני מדבר על מצב שכאילו סתם עולה 20 קילו, זה לא יקרה לא מתוך מקום שהוא בכך סובל, זה פשוט, ההנאה מהאוכל או מהנוטלה או whatever, עכשיו תקראו לזה כל כך סניחה, כאילו היא כן חשובה, לעומת כל הסיפור הגדול, אז זה אפילו לא הופך לשאלה, זה לא הופך לפקטור, אז זה לא רלוונטי, כאילו אתה מסתכל על זה, כאילו הרבה אנשים הרבה אנשים היו מעריכים אותי על זה, אז שאני בתיכון, זה היה כזה, וואו, אתה לא אוכל זה ואתה לא זה, איך אתה עושה את זה ואיך אתה בכלל מצליח להתמיד, מה, אתה אוכל רק חסה וחזה אוף, כשאתה בחיתוב ענייני וזה, אז בואו שזה לא בריא בחיים, אל תהיו על אפס בחמה, כן? אני הייתי משוגע. אבל לא יודע, כשיש לך משהו שהוא כאילו כל המהות של חייך, מבחינת התרגשות של משהו מסוים, אז זה לא נהיה קשה, זה נהיה הגיוני, אני אגיד לכם למה, כי ברגע שאתה שם משהו שהוא משמעותי יותר מכל פרמטר, אז סבבה. אתה שם אותו, ואתה פשוט חי אותו. עכשיו, לדבר הזה יש גם יתרונות, כן, אני מדבר על זה גם בפוקוס מלא. יש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות. כי המהות של החסרונות של זה, שאתה לא אמור לשים שום דבר לפני עושר, שום דבר לפני רשות חיובים. כי זה הדבר החשוב ביותר, ואם אתה שם משהו לפני הדבר הזה, אז אתה תזמן לעצמך מלא רשות חיובים, מלא רשות שליליים. הגוף שלך ישתמש בהם כדי להשיג את הצורך הזה. זה ארוך, אני מדבר על זה בפוקוס, אני לא אכנס לזה עכשיו בפרק בחיים. אז אני, או שאני אכנס לזה בקטנה, נראה איך נרגיש. אז כשאני עשיתי את זה, והתגלגלתי מה שנקרא, בכל הדברים, בכל העיסוקים, משהו שנורא נורא נורא הרגשתי לאורך כל התקופה, זה, בוא נה, זה קל, זה קל, זה קל, זה קל, זה קל, זה פשוט, אני לא מבין, זה פשוט, כאילו זה האנרגיה של, תעשה את זה ואת זה ואת זה, ואז את זה ואת זה ואת זה, והכל יהיה בסדר, כאילו אני לא מבין. ואז הבנתי שיש משהו ייחודי באמת בתחום של החדר כושר. יש שם משהו שהוא לא טבעי באינסטינקט, כבן אדם. זאת אומרת, אתה הולך למקום מסוים, שבמשך שעה אתה עושה משהו שבהגדרה היבשה של איך שאנחנו תופסים את זה חברתית, הוא במרכאות סבל. זאת אומרת, אתה עושה משהו שהוא מאמץ, ומאמץ קשור לנו לסבל. מאמץ הוא לא בהכרח סבל, אבל אנחנו רגילים לקשר בין התחושה הזאת לבין תחושת סבל, בצורה כזו או אחרת. אז בן אדם הולך 3, 4, 5 פעמים בשבוע למקום מסוים, והוא סובל בו, הוא אוסר על עצמו דברים, זאת אומרת, הוא מונע מעצמו הנאה, מה שנקרא עוד יותר סובל, הוא מנסה להשתפר כל פעם, ולהתקדם במשקלים, בתוכנית, בהתקדמות, ואז אתה מסתכל על המכלול של הדבר הזה, ואתה אומר, בוא נע, אני הולך להגיד משהו שהוא obvious לכל האנשים פה, להיות בחדר כושר מפתח אופי, זה מפתח ממש אופי של בן אדם, זה מפתח משמעת, מפתח את היכולת לעמוד בכל מיני מטרות באופן כללי, אנשים יקראו לזה משמעת, אני אומר שזה מעבר לזה, זה יכול להסתכל על תמונה רחבה, היכולת, שוב, להתמיד, מבחינתי שונה ממשמעת, בן אדם שיודע לפרשן את הסבל שלו בצורה שונה, בן אדם שיודע לראות איך, וזו נקודה ממש חשובה, מה שאמרתי קודם, שיודע לראות סיטואציה שכאילו, היא לכאורה אמורה להיות קשה, אבל הוא רואה איך שמתוך הסתגלות לחיים היא דווקא לא קשה. עכשיו, כל הדברים האלה לא מעניינים, כי מה זה גוף בכלל וזה, ורוב האנשים לא, אני מניח, לא עושים את זה בתוך מטרה של בריאות, אלא בעיקר בשביל להשיג גוף מסוים שהוא קרי הקונצנסוס מהבחינה החברתית, לכו תדעו מה עוד 100-200 שנה, כנראה שאנחנו נהיה עם גוף רובוטי מסוים, וזה יהיה הגוף האידיאלי. Anyway, או שלא. Anyway, אותם אנשים שעושים את הדבר הזה, הדבר היפה, המדהים והחסום, זה שרוב הרווח שלהם, במרכאות, רוב הדברים שהם משיגים, מעצם זה שהם בכלל הלכו לשם, זה לא הגוף. זה לא התכונות בהקשר של הגוף. זה היכולת שאחר כך כשהם ירצו ללכת לתחום מסוים, הם מצליחים להבין שדברים מסוימים שהגוף שלהם באופן אוטומטי פרשן כסבל, וחשב עליהם כסבל, ותפס אותם כסבל, אז זה לא באמת ככה. זה לא באמת ככה. איך שתפסת את זה כסבל, זה רק תפיסה. כי הנה, אני הייתי בחדר כושר, ואני הייתי בתוך 100% של מה שאני חווה עכשיו הוא סבל, ועובדתית, לא באמת סבלתי. להפך, אני מקבל מזה המון המון הנאה. ואם תחשבו על זה, רגע, אתם תראו שהמון המון חבר'ה שמתאמנים, זה אנשים שיותר קל להם ההמשך ללכת לעולמות של התפתחות אישית, לעולמות של עסקים, לעולמות של להתנסות בדברים, כי יש משהו בזה שאתה פותח את הראש לך פעם אחת בחיים, ואתה כזה, וואו, אני חווה X ואז Y ואז Z, אז אתה מבין שכאילו, החיים זה לא, אני כאילו הופך כל מתאמן ממוצע, כאילו מתאמן רציני ממוצע, זה נכון, לאיזה פילוסוף, כאילו חושב על זה אקטיבית, אבל זה קורה לבן, והדבר הזה מפתח תכונות. וזה מדהים כי זה לא הדבר היחיד שזה קורה בו. אני יכול להביא לכם עוד דוגמאות. יש אנשים שהם מתחומים של, אני בכוונה אמשיך שניהם הספורט. יש חדר כושר, אבל יש אנשים שממש מתעסקים עם דברים שהם אולימפיים נניח. שזה מפתח להם אווירה תחרותית מצד אחד. שוב, לכל דבר יש את החסרונות שלו, אפשר לדבר על זה בהמשך. אבל מצד שני הדבר הזה נורא נורא מפתח להם את היכולת, אותם יכולות של חדר כושר, של התמדה וכאלה. והיכולת של נניח סתם אני זורק, להציב מטרה מאוד 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 גדולה, ואפילו רחוקה, ולהיות רפוי, להסתמך על הדרך, להבין שגם יש, אתם מבינים מה אני אומר? יש משהו בזה שאתה קובע עצמך מטרה, כי הרי כשאתה בבית ספר אתה לא קובע את מטרה, כשאתה בתיכון אתה לא קובע בהכרח מטרה, אתה פשוט חי, אתה זורם, זה היה אני כיתה י"ב, אתה מבין שכאילו אתה שורד את זה במרכאות, ומשהו בזה שאתה לוקח משהו אקטיבי, שהוא לא המציאות כפתה עליך, אלא משהו שהוא חיצוני לך, ואתה בחרת בו, כי בכל רגע נתון אתה יכול להפסיק, בניגוד לחוויה של רוב האנשים בבית ספר, למרות שזה גם לא מדויק, כי יש אנשים שמרגישים שהחוגים זה איזשהו משהו שנכפה עליהם, רוסים ובסנצר, כן, הם כל מיני אנשים שבחרו אקטיבית בתחביב שלהם, או מה שהפך להיות המקצוע שלהם אחר כך, בסוף, כל הדבר הזה, כל המכלול הזה, כל החוויה הזאת, בסופו של דבר, הפכה אותם לבן אדם קצת שונה, בן אדם קצת אחר, בן אדם שיש לו איזה טוויסט, ואז השאלה נשאלת, אז מה אז כאילו לדחוף את כל הילדים לשם? מה נכון מבחינת חינוך? ואז אתה אומר, רגע, יש עוד דברים. אתה אומר, בערך שאתה מלמד ילד, נותן לו תחביב, נניח אפילו שהוא לא ספורט, סתם תחביב, נניח, ניקח מוזיקה, סתם כי זה קל, נגיע על גיטרה, נגיע על סנטר, על השיר, לא משנה מה, אז הוא רואה שהוא הצליח עם עוד משהו בעצמו. הוא רואה שהוא ניסה לעשות משהו, הוא ישב עליו, ועכשיו יש לו מיומנות, ואז מה, שוב, המוח, התת מודע, עושים לבד, אם עשיתי את זה פה, כנראה שאני יכול לעשות את זה בעוד מקומות. נפתח המוח, נפתח הראש, פתאום זה כזה, אני עצמי, אני מסוגל לעשות עוד דברים. שוב, אפשר לראות את הדוגמה הזאת בתת בעוד כל מיני דברים. אני נניח סתם דוגמה שכשעשיתי את העסק של התוספת זמנה בגיל 15, או כשהייתי עוזר בחנות של ההורים שלי בגיל 5, 6, 8, 10, כמו כל מזרחי טוב, אז כמו כל מזרחי פרפריאלי שהורים שלו בעלי עסקים טוב, זה פותח את הצ'קרות, אתה מבין, אתה שואל שאלות, אתה אומר, רגע, יש אלטרנטיבה, זה פוקח את העיניים, כל הדברים האלה פוקחים את העיניים, וכשעשיתי סדנה, הסדנה השלישית שעשיתי מהסדנות, קוראים לה מתכון, שבה נדבר על מטרות, אסטרטגיות, איך בעצם להגיע לכל מטרה, כל דבר בחיים, אז דיברתי על זה שבחיים עצמם, הם לא, המסגרות והדברים שהכל רחוק מלהיות אוטופי, כאילו הכל כאילו ממש כזה מעוות ודבר יושב הדבר וברור שהוא לא אידיאלי בשום צורה, אז אמרתי לכל מיני אנשים לבנות איזשהו מסלול חיים מגיל 0 עד גיל 18, עוד גיל 22, לא משנה, תבנו מסלול לבן אדם, איזה מסגרות, ומה אתה חושב שאתה צריך לעשות. אז קודם כל מלא אנשים נשארו בתוך הגבולות של הדברים, שזה מעניין, זה פה ספוילר, אבל הזין שלי. אבל הדבר המעניין זה שהרבה אנשים הציעו את המקום הזה, מה זה הרבה? כאילו חלק מהאנשים שמי שהציע, מה שמעניין זה האנשים שהציעו כאילו, לפתח להם מיומנויות, או דברים שיפקחו להם את העיניים, ויראו להם את היכולת שלהם להיות עצמאים בעולם. כמה שיותר. ואני מסכים עם זה. תשמעו, בעיר שבן אדם רואה שהוא יכול לפתח מיומנות בעצמו בידיים שלו, יש בזה משהו קיצוני. קיצוני טוב. כאילו, אתם יכולים לראות כל כך הרבה אנשים שפשוט סתם חיים. אתם רואים אותם פשוט מתגלגלים מדבר לדבר לדבר לדבר, בלי הידיעה שיש להם פשוט היכולת לקדם, לשנות. עכשיו, אני מדבר על זה, כאילו זה obvious, וגם אתה או את שאתם שומעים אותי, אתם בטוחים שזה בסדר, זה obvious, ברור שאנחנו יכולים, לא, 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 יש את מה שאני מרגיש, יש את מה שאתם מרגישים, יכול להיות שזה אותו דבר, ויש מה שהשאר מרגישים פה, שהם כאילו יודעים, אבל הם לא יודעת מרגישים את זה, כי אני לא יודע איך להסביר את החוויה, זה חוויה כזאת שאתה לא יודע עד הסוף, אם באמת אני אגדיר את זה יפה, אני אעשה את זה, יכול להיות שזה ילך, יכול להיות שזה לא ילך, אין את האמון הזה, משהו בזה שאתה לומד מיומנות מאפס, כאילו מה לפתף, אתה כזה, אוקיי, יש לי את האמון עם עצמי, שאני אתמיד, שזה קורה בסוף, שהגוף שלי כאילו אחרי זה ממש מצליח לסגל את האמת, אני לא, אין לי פיגור, אני לא מפגר, אני מצליח כאילו, יש לי את הדבר הזה, אני יודע את זה בראש, אבל עכשיו אחרי שראיתי את זה יישומית, זה אחרת. עכשיו זה מדהים, מה אם נניח מישהו שבגיל 13, רואה שיש לו את היכולת ללמד? מה אם מישהו שבגיל 15 רואה שיש לו את היכולת ליצור? אני בגיל 17, בואו נגיד לכם שתי חוויות שכנראה בוודאות מאוד מאוד עיצבו אותי, איפשהו שם בתת מודע, שלוש חוויות שעיצבו אותי בהקשר הקרייריסטי שלי היום, בהקשר של הנוחות שלי לעשות את מה שאני עושה. שלוש חוויות ממש ספציפיות, אחת מגיל 15, אחת מגיל 17 ואחת מגיל 19. בגיל 15, עבדכם הנאמן, היה עם הרבה ידידות, הרבה חברות, הייתי בבני עקיבא, מכל הארץ. והייתי מדבר איתן, והייתי, הייתי מהאנשים ש... מדברים בנות, סתם גם לכיף, כחברות, נהניתי. והייתי שומע את הדברים שעוברים עליהם, או את ה... איך שמרגישות ברמה הרגשית, ומה שעובר עליהם, כל מיני דברים כאלה, ואז גיליתי שהמון המון המון סובלות מהפרעות אכילה, והמון המון המון סובלות מדברים, נרחיב על זה בעתיד בפרק, והייתי עוזר להן, בכל מיני דברים, שחרר פה, לשחרר שם, לשחרר את זה. והזה של הספורט, באותה תקופה בגיל 15, גם הייתי עושה אימונים לאנשים, והייתי מנחה אנשים מה לעשות ואיך לעשות, הייתי מלמד אותם כל מיני דברים שהם לא יודעים. גיל 17, בבית ספר, הייתי מעביר, זה היה כמה שיעורים, כן? שאני ורוי היינו מעבירים לשכבה, דברים שקשורים לחשיבות עצמית, ביטחון עצמי, אהבה עצמית, וכל מיני דברים בסגנון, של איך לחיות יותר טוב, ואיך להשתמש בכלים מסוימים, כדי שיהיה לכם יותר קל. ובגיל 19, מה ששיתפתי לפני כמה פרקים פה, אני ליוויתי אנשים וגרמתי להם ליישם יותר את הקורסים שהם קנו, ועל הדרך לימדתי אותם על המון 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 דברים מנטליים, תפיסתיים, לגבי עצמם כדי שהם יוכלו ליישם. כשאתה עובר חוויה כזאת בגיל 15, בגיל 17, בגיל 19, מלא מלא דברים נשברים. בגיל 15 אתה מעביר את זה אנשים מגילך, בגיל 17 אתה מעביר את זה אנשים אפילו 3, 4, 5, 7 שנים מעליך שהם חדר כושר ונעזרים לך, ובגיל 19 כשאתה מעביר את זה אנשים בני 50-60, משהו נשבר לך. אתה אומר, אתה קודם כל מבין אתה מבין שכאילו, קודם כל שאין בכך משמעות לגיל, האדם יכול להיות טיפש עד גיל מאוחר, והטיפש יכול להיות בתחומים ספציפיים, כן? מה זה טיפשות, מה זה חוכמה. אבל אתה מבין שכאילו, הסמכותיות הזאת שלימדו אותנו מגיל נורא צעיר, לתפוס אותה על מישהו שהוא שנה מעלינו, 5 מעלינו, 20 שנה מעלינו, 30 שנה מעלינו, אין לה באמת ביסוס כמו הנוחות של אותם אנשים להגיד את הדבר הזה כדי שיקשיבו להם. אתה מבין שאין לך באמת הגבלה בשכל עצמו, שאתה יכול להיות בפוזיציה שמנמד, שאתה יכול לשנות חיים של בן אדם, שיש לך השפעה, אתה מבין המון, אתה אומר, זה רק כשאני צעיר, מה יקרה בהמשך? אתה לומד המון המון דברים, חוויות שמעצבות אותך, שאתה אומר, בתת מודע, הראש שלך מרגיש, אני מסוגל לעשות 1, 2, 3, 4, 5. עכשיו, כל מיני חוויות כאלה שעיצבו אותי ברמה האישית, גרמו לי להגיע למצב שהפכתי להיות מי שאני היום. לא הייתי מי שאני היום בלי אותן חוויות, בלי אותם דברים, אבל אותן חוויות גם מן הסתם גרמו לי להרגיש כמו קנקן ריק, כשעשיתי גם דברים חשובים. מה זה דברים חשובים? שעשיתי אחלה דברים, להרוויח כמה עשרת אלפי שקלים בחודש, זה נחמד, נכון? בגיל צעיר, לגלגל דברים, להשפיע כל מיני אנשים. גם אז אתה יכול להרגיש, מה שאני עושה פה לא מדויק. אני יודע שאני יכול מעבר. יש לי דברים שאני באמת רוצה לעשות ולהגשים, אני יודע שזה ביכולות שלי. אתה לא יודע להגדיר מה. אתה לא מבין מה בדיוק, כי אתה מעביר, אבל התת מודע שלך זוכר את הכישורים האלה. הוא זוכר שיכול לעשות משהו מסוים. הוא זוכר את הסיפור עצמו, הוא לא קונה את הדברים האחרים. זאת אומרת, בעיה שאנחנו רוכשים את המיומנות, הגוף שלנו כבר זוכר, כאילו, בוא נה, אני יכול לעשות את 1, 2, 3, 4, 5, למה שאני אעשה את אחר הזה? מה שנקרא, אם מישהו הרוויח עכשיו 80 אלף בחודש, כל פעם אחת דוגמה שהתחיל את המזדהנת הזאת עם הכסף, תתיישרו. עושה 80 אלף בחודש, אוקיי, ירוויח כסף שנתיים, יחיה ממנו 5 שנים, אז בואו, התנהלות בזויה, כן, אבל יחיה ממנו 5 שנים, אחרי 7 שנים, ימין שצריך לעשות שוב כסף, הוא לא ילך לעבוד ועשה 18 אלף בחודש, הוא יזכור שהוא יכול לעשות סכומים כאלה, הוא יחפש את הפתרון, כי הוא יודע שזה אפשרי. אוקיי, כמו שאומרים, אחד ה... איך אומרים? לתת צדקה, עזבו ציטוט. ציטוט שהמשמעות שלו אומרת שכאילו יש משמעות הרבה יותר גדולה לתת כסף לעשיר שירד מנכסיו, כי אם אתה נותן מטעיה את הכתף התמיכה, הוא בוודאות יגיע לפוזיציה שהוא חוזר לעצמו. אז היכולת שלך זה לא רק שאתה נותן לו דג, אתה נותן לו חכה, כי יש לו כבר את החכות, אתה רק צריך משהו שעניע לו את החכה, מה שנקרא. אתה נותן לו את ההתגלגלות הזאת. וזה בדיוק העניין של מיומנויות. עכשיו, זה לא שאי אפשר לפתח אותם, אפשר לפתח את המיומנויות האלה גם בגיל 30, 40, 50, אין לזה באמת הגבלה. יש מחסומים בלקבל את המיומנויות האלה, כי אתה בטוח שאתה חכם בגיל בוגר, ואז זה מונע ממך ללמוד דברים בצורה הרבה יותר עמוקה ורחבה כדי להשתנות ולהשתפר. אתה מפחד להשלים עם זה שאתה טיפש בכללי, אתה מפחד להשלים עם זה שאתה לא יודע דברים מסוימים, כי אז מה זה אומר עליך, ומה זה אומר על כל השנים שלך עד עכשיו, והכל הלך לפח. ואומר לכם, אחד הכלים הכי מטורפים, יש פה כל המאזינים המבוגרים יותר, תשלימו עם זה שנאבד הזמן. תבינו שבסופו של דבר תצטרכו להשלים עם זה, בין אם זה על ערס ביי, 10 שנים לפני, 20, 30 שנה לפני, ככל שתשלימו עם זה מהר יותר, תוכלו לפתור את זה מהר יותר. גם אנשים בני 25, 30 שחושבים שהם על ערס ביי, כי הם לא עושים את הדברים שקדמו אותם. אז מה המהות של מה שאני אומר בעצם? המהות של מה שאני אומר בעצם, זה שיש דברים שאנחנו עושים, שאנחנו מסוגלים לעשות, אני רוצה לתת עוד דוגמה. אני רוצה, בא לי לתת 7,000 דוגמאות. למה אני מסתפק בזה? בוא ניתן עוד איזה חוויה או משהו שמעצב. אז זה יכול להיות אפילו ברמה, אני אתן לכם דוגמה הפוכה דווקא. אני רדעתי בבית ספר דתי, שבו אתה לומד רק גברים בבית ספר, ואתה רואה שהרבה מהחבר'ה שלא למדו עם נשים בבית ספר, ולא שום דינמיקה אמיתית בין גברים לנשים, אתה רואה אחר כך את הסריטות שיש להם, אתה רואה איך זה משפיע, אתה מבין שיש להם חוסר ביטחון הרבה יותר גדול מלדבר עם נשים, והם חושבים שהדבר הזה, אם בן אדם חילוני ממוצא יכול לחוש איזשהו חוסר ביטחון או פחד, או חשש שמדבר עם בחורה, דטלשים, יש להם את זה ברבדים קצת יותר עמוקים, באיזשהם אזורים שכאילו, הם לא היה להם את זה בכיתה, לא היה להם את זה ביום-יום, נכון, היה להם את זה בבני עקיבא וזה, אבל לא היה להם את זה ביום-יום. אז כאילו משהו אחד שבמרכאות, כן, מה זה, שכאילו קורה נכון מסגרת החינוך, זה שיש גברים ונשים ביחד, ואז יש את היכולת לתקשר, להבין, לראות שהכל טוב, כאילו זה מפתח את המיומנות, להבין שאי, הכל בסדר, כאילו סבבה, צ'יל, אין מה, כאילו, כולה, לאישה תרגיש, בוא נה, זה כולה גבר, זה יוסי מהכיתה, וגבר יגיד, בוא נה, זה כולה נועה מהכיתה, כאילו, מה זה אישה? ורואים שההפך הגמור קורה במסגרות שהדבר הזה לא בא לידי ביטוי, וזה לא מתקיים, אנשים כאילו יוצאים עם סריטות. של מה זה נשים ואיך תופסים, ומסתכלים על מיניות בצורה שונה, מסתכלים, הכל נהיה מעוות, עזבו שנייה דעות ומה נכון ופה ושם, אנחנו מדברים שנייה על עולם אוטופי, עזבו לראות את העולם הנוכחי, וצא את הערכים שלכם, דבר פרקטית, אם נניח זה ערך שהוא חשוב, להיות רפואי בנושא הזה, אז בכל מיני דברים, יש, כאילו זה לשני הכיוונים, זאת אומרת, יש דברים שהם כבר, קורים לנו בחיים, שאנחנו חיים אותם, אנחנו מרוויחים אותם, אנחנו אפילו לא יודעים, שהם כאלה מדהימים ותורמים ונותנים, ואנחנו פשוט זורמים עם זה. אני אביא לכם דוגמה דווקא, שכאילו באה בהיפוך, שיש איתה המון חסרונות. בסופו של דבר, עם כל החסרונות של צבא, הלכת לצבא, מה זאת? נדבר על שוב על עולם אוטופי, אני מדבר פרקטית, בתוך עולם שהוא כרגע, יש יתרונות מסוימים לאנשים בצבא, המון 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 אנשים, לצבא, אוניברסיטה וכאלה, כן? ואדם שנמצא בצבא, בסופו של דבר, כאילו, אני אומר דברים שזה פרק ה-obvious, אני אגיד לכם למה הפרק הזה הוא obvious בדברים מסוימים, אבל יש לו איזושהי פואנטה. בסופו של דבר, מי שמאזין טוב 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 בשורות, בין השורות, מעל השורות, מתחת לשורות, הפודקאסט, יודע את ה... שם לב לזה שכאילו אין משמעות לדברים, וכאילו הרבה אנשים עושים דברים מתוך אינרציה, שפשוט הולכים לחדר כושר כי צריך, והולכים לצבא, והולכים לאוניברסיטה, והולכים לעבודה הספציפית הזאת, ועושים כל מיני דברים, וחוגים ומתחרים בכל מיני דברים, וכאילו הפודקאסט, והרבה בעבודה שלו מדבר על זה שהכל חסר משמעות, וגם הדברים האלה חסר משמעות, ולמה להתעסק בככה. פרק הזה אני בא בעיקר לדבר איתכם, ולהביא לכם את הנקודה ש... גם אם הדברים האלה הם חסרי משמעות, הם מביאים לנו מימוניות שאחר כך יכולות לעזור לנו, ואם זה כיף, ואם זה מלא צרכים, ועושה לנו עושר, אז למה לא? אז אני בא ספציפית לדבר על הצבא, כי זו אחלה דוגמה, בצבא בן אדם נניח יכול לראשונה, שמה שנקרא להתבועל עם סיטואציות חברתיות, ולהביע את עצמו, להיות באופן קבוע, הוא יכול לראות שהוא מתמיד עם עצמו, תשמעו, אפילו טירונות, יש משהו בטירונות שהוא כל כך fucked up מבחינת גוף האדם, בן אדם שרואה, בוא נה, אני יכול לעמוד שעות על רבה שעות, וכאילו הכל בסדר, לא קורה לי כלום. כל מיני דברים שכאילו האמונה הזאת, כאילו הדינמיקה הזאת שוברת, בוא, אני יכול לראות הורים שלי שבוע, שבועיים, אני אהיה בסדר. בוא, אני יכול להתחבר לאנשים שהם לא רק מהעיר שלי. מלא בוא נה, כאילו, בוא נה, אני יכול להסתדר עם 5 שעות שנה בלילה, כאילו זה בסדר. בוא, אני יכול להיות בסיטואציה שכאילו היא סכנת נוות, כי פיזית ילד בן 18 מחזיק נשק לידי ויורה בו, ואם הוא מסתובב והוא דופק כדור בראש, אני מת, ואני בסדר, בונה, מלא בונה, שאתה כזה כאילו, צ'יל, עכשיו אני לא אומר שזה מסגרת טובה, מערכת טובה, רעיון טוב, אני רק מראה איך משהו מסוים, שהדברים שאנחנו חושבים שאנחנו מקבלים בו, יש כל כך הרבה דברים בין השורות שאנחנו מקבלים, מהסיטואציה ומהדברים שקורים. עכשיו, אוקיי, אז איך אתה לוקח את כל הנתונים האלה ומסדר עולם אוטופי? כאילו, אז מה, אנחנו צריכים גם להכניס קצת לצבא וקצת פה, קצת שם כדי שפתח את כל המיומנויות? לא יודע, אני על זה, אני עובד על עולם אוטופי, אוקיי? אנחנו עובדים ביחד על עולם אוטופי, זה לוקח זמן. אני מתעניין בדברים האלה וגם חוקר אותם לעומק, כי באמת זה אחד הדברים שאני רוצה לעשות, כאילו בעשרות שנים הקרובות, זה להגיע למצב של איך יוצרים בעצם חברה, לא חברה אידיאלית ברמת הכפייה, אלא איך יוצרים חברה שהחברה מעוניינת שהחברה תהיה בצורה הזאת. הרי האופן שבו הדברים מתנהלים כרגע של כל מוסדות החינוך והדברים, כאילו זה חרטה, זה חרטבון, אז זה מאפן. אפשר לראות כל מיני התאמצויות, כזה כל מיני דברים, איך אומרים, אנתרופוסופים, לא יודע, כל הדברים המיוחדים, שכאילו חינוך מיוחד, שלומדים 4 שפות, וכל מיני מקומות שנותנים לבחור בצורה דמוקרטית על איך יראה שבוע לימודים, זה דברים מדהימים בעיניי, אז זה פשוט... faster horse הזה, כזה, אוקיי, יש פה סוסים, בוא נעשה אותם מהירים יותר, במקום בואו פאקינג נמציא את המכוניות. בואו שנייה נשכח מהסוסים ונחשוב על מה באמת צריך, ונבנה משהו מאפס, ונחשוב, בלי לחשוב על התבניות הקיימות. וזה משהו שאני חושב שאנחנו כחברה מפסידים. אז זה משהו שאני נורא מתעניין בו, אין לי כרגע בשלוף להביא פתרון פרקטי, אני יכול להמציא משהו ספונטני בפרק, אבל דרך הדבר הזה אפשר להביא שבונה, אפשר לקחת כל בן אדם, הוא צריך שואל, המטרה זה כמובן לא להפוך אותנו לרובוטים, שכל אחד את השפה שלו, אבל אם יש משהו ש... מה שנקרא, שוב, יש לי את הדבר הקבוע הזה עם, עם החברים שלי, סטייל, בסופו של דבר אנחנו מאמינים באותה תפיסה, אוקיי? אנחנו חיים בעולם שאנחנו מרגישים את אותם דברים, שנייה, מאמינים בערך באותם דברים, רואים את החיים באותה צורה, אותה פרספקטיבה, אז אם אחד מאיתנו עושה משהו, שהשני לא עושה, כל עוד זה לא עניין שקשור נטו לטעם אישי, זה או שאני טועה, או שהוא טועה. ואני אסביר. אני אסביר. אם נניח, אם נניח יש חיים אידיאליים מסוימים, חיים שמעניקים, בסופו של דבר, אם המטרה היא עושר, אז המטרה היא להגיע למצב שכמה שיותר רשות חיובים. אם יש פעולות מסוימות, בוודאות יש פעולות מסוימות שגורמות לבן אדם להרגיש יותר עושר מפעולות אחרות. זאת אומרת, למקסם את האושר שלו בתוך הסיטואציה. עכשיו יש דברים של סטייל אישי, ונמצא את השפה שלך והייחודיות שלך על הכיפה, כי אני לא נוגע בזה. אבל יש דברים שכאילו, בוודאות מוסיפים, או גורעים אושר מהחיים של הבן אדם, מבחינת ההתנהלות שלו, מבחינת התפיסה, האמונות שלו, מבחינת ההתעסקויות שלו, כל דבר. זה כאילו, זה יכול להיות ברמת הניואנסים. זאת אומרת, אם בן אדם לא מתאמן במהלך השבוע, ויש בן אדם אחר שהוא מתאמן, אז בוודאות יש אחד מהם שטועה בהתנהלות שלו. האם להתאמן זה אולי לא בריא ומכניס לך לאיזשהו לופ, או שדווקא להתאמן זה כן בריא. עכשיו, תמיד יהיו את האנשים המאוד מאוד מקסים שאוהבים להגיד, לא, תבין, זה אינדיבידואלי. לכו תזדיינו, סבבה, ירקות זה לא אינדיבידואלי, ירקות זה בריא, כולנו יודעים את זה, כולנו מסכימים. העובדה שאם בן אדם יאכל לך פחמה ושומן, כולם יודעים שזה לא אידיאלי. להיות במיטה כל היום ולא לעשות כלום, כולם יודעים שזה לא אידיאלי. להיות בשמש 4-5 שעות ביום בלי קרם הגנה, רוב החברה, כולם, לא יודע איך תקראו לזה, מניחים שזה לא אידיאלי, חווים שזה לא אידיאלי, מאמינים שזה לא אידיאלי, קראו לזה איך שאתם רוצים. לעשות כל היום סמים, יש הסכמה שזה לא אידיאלי. זאת אומרת, אנחנו כחברה כבר עושים את זה. זאת אומרת, יש אנשים שעושים משהו ולא עושים משהו, ואנחנו כחברה יודעים, או מאמינים שאנחנו יודעים מה הדבר הנכון. סבבה? אז כשאני רואה חברים שמתנהלים באופן מסוים, אז האינסטינקט הוא להגיד, או שאני טועה או שאתה טועה, בואי נבחן את זה, בוא נבין מה נכון. אתה מייחס חשיבות ל-X, זה בריא, או שמה שאני אעשה לא בריא? תמיד בא בראש פתוח, למרות שהתחום שלי זה אחר, אז כן, זה לראות את כל הדברים, אבל גם אני בן אדם, אני יכול לטעות, אז אני תמיד מסתכל, תמיד בוחן, ותמיד רואה את הדברים מזומנות. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי אני חושב, אני מאמין, אני חי, אני יודע, וזה שאתם רוצים שיש מציאות שאנחנו נמצאים בה, שבה אפשר לפעול בצורה נכונה יותר. מה שנקרא, או שאני טועה או שאתה טועה. זאת אומרת, אני לא חושב שנניח נכון הגישה של מערכת החינוך, המטרה שלך זה להביא את הילדים למצב שהם מאושרים, או טוב להם, או שהם חיים את החיים. אני גם רוצה, יש לי את אותם רצונות כמו שלך, אני חושב שנכון יותר לעשות X. המטרה של שנינו זה אושר. המטרה היא לא לנצח בוויכוח, כי אין פה ויכוח. המטרה היא לא להגיע למצב שאחד מאיתנו מוחאים לו כפיים בסוף שנבחר הרעיון שלו. המטרה היא האושר של הילדים שלנו. המטרה היא גם האושר הפרטי שלנו. זאת אומרת, אנחנו לא מנסים להשיג חשיבות דרך ההצלחה, אנחנו ביחד מתאגדים ומחפשים את הפתרון הטוב ביותר לכולנו כחברה. זה הכוונה בליצור עולם אוטופי, בלהגיע למצב שכאילו, מה זה ליצור עולם אוטופי? בליצור את האוטופיה לפחות בתחום הזה של, של החינוך והדברים. כי תשמעו, שוב, הדבר הזה, חדר כושר, עם כל הדברים הבעייתים שבעיניי הוא מביא איתו, כל מיני תחרותיות מיותרת, כעסים ועצבים לפעמים שקורים, הפרעות אכילה, התעסקות בעולם שהוא יותר מדי שטחי, כניסה לזומין שלכם, המון דברים חסרונות שאני יכול למנות אחד אחרי שם ולהעמיק בהם, לעשות פרק של לקרוא לו חסרונות חדר כושר, באמת. ועם זאת, יש כל כך הרבה יתרונות יפים, שהדבר הזה, ספורט לפחות כזה או אחר, חשוב, גם הרמה הבריאותית, גם הרמה הנפשית הבריאותית, גם הרמה, כאילו כל הדופמין, ההורמונים שמופרשים בגוף, הבריאות, הכלילות, אורח חיים, בית, אריכות חיים, יש הסכמה. איך מנהלים את זה נכון כדי לא להסיר את כל הדברים השליליים? איך עושים את זה בעוד תחומים? איך עושים את זה בעוד דברים? מבינים? עכשיו, זו נקודה אחת מעניינת ועיקרית שאתה תדבר עליה בפרק. הנקודה השנייה היא קצת מזכירה את פרק 20. פרק 20 זה הפרק שנקרא להקת רוק. מי שלא שמע אותו, אני ממליץ ללכת להאזין, ואז אחזור לחלק הזה. למרות שאני מכיר אתכם, אתם תגידו, אתם תשכחו, ולא תשמעו לא את זה ולא את זה, אז אם אתם באמת, פשוט תמשיכו. סבבה. אני חושב שאני אעשה ממש תקציר, דיברתי שם על זה של, של להקת רוק, ממש תקציר אני אעשה, אז לכו תשמעו את הפרק, הצדנים. דיברתי על זה של להקת רוק, מגשימה את כל הצרכים שלה, אוקיי, כאילו, שבן אדם שנמצא בלהקת רוק, מגשים את כל הצרכים שלו דרך הלהקה. שטוני רובינס יש לו את הצרכים שהוא כזה מדבר עליהם, של ודאות, אי ודאות, משמעות, צמיחה, נתינה וחום ואהבה, אוקיי, כל הצרכים של בן אדם, יש גם את מסלו, ביטחון וצרכים בסיסיים, משמעות, אהבה ומוסריות ווואטאבר. כל הצרכים, נקרא לזה לפי מה שאנחנו מאמינים בו ב-2023, הפסיכולוגיה שאנחנו תופסים, דברים שסך הכל הגיוניים, שאנחנו יכולים לראות אותם מתקיימים מכל אדם, עזבו אם היא אמת אבסולוטית או לא, אפשר לראות שאדם שנמצא בלהקת רוק מקשים את כולם. מצד אחד זה אדיר, זה מטורף, זה מגניב, זה יפה. מצד שני אתה אומר כאילו, רגע, אז הוא תלוי בזה בעצם? מה יקרה אם הלהקה תתפרק? מה יקרה אם כבר לא יהיה קל? מה יקרה אם דברים לא יקרו כשורה? איך אפשר לנהל את זה? עכשיו, זה משהו ממש, כאילו זה סוג הדברים שכל מה שקשור לצרכים של בני אדם וכאלה, אני ממש נוגע לזה לעומק בצורה קיצונית בפוקוס, אז אני לא רוצה עכשיו, אני שונא להעביר דברים שצריך להביא אותם בארבע שעות, שב-20 דקות. המטרה היא בסופו של דבר שבאמת, באמת, באמת תבינו את הדברים לעומק, כי אני לא רוצה לחפף עליכם, אני לא רוצה שכאילו נעשה כאילו בשביל הפודקאסט שאני מדבר וזה, ואתם לא תבינו כלום. אז אני אנסה להיות כאילו כמה שיותר פרקטי בנקודה עצמה. אני אומר שיש דברים שאנחנו משיגים מהם צורך, שני צרכים, שלושה צרכים, ויש דברים שכשאנחנו עושים אותם, אנחנו משיגים יותר צרכים שלנו כבני אדם, ולפעמים אנחנו המון פעמים תקועים על איזשהו משהו מסוים שנותן לנו עולם מסוים של רגשות או של צרכים שלנו כבני אדם, ואז אנחנו משקיעים בו כמובן של זמן או אנרגיה, וזמן שאכלנו לעשות בזמן הזה דברים שהיו נותנים לנו יותר צרכים, ואני אסביר. בן אדם שהולך לחדר כושר, הוא גם משתפר מפעם לפעם, שזה צורך שלנו כבן אדם, הוא גם מרגיש ייחודי, כי מהחבורה שלו, בן אדם שהכי משקיע בחדר כושר, או שהוא בונה את הגוף הייחודי שלו, או מגיע לרמה ספורטיבית שהיא גורם אותו להרגיש משמעותי עם עצמו, מה עוד? יש לו את הוודאות, יש לו את השלושה אימונים בשבוע כל פעם שהוא הולך, יש לו את הגיוון באימונים, בתפריטים ודברים שהוא עושה, יש לו חום ואהבה, יש לו את הקהילתיות שם בחדר כושר, והוא עוזר לחבר שם בחדר כושר ולאנשים מהתפריטים, אז הוא חש גם נתינה. כל הצרכים של בן אדם, כמו בלהקת רוק, מתממשים גם לבן אדם שמתאמן ולוקח ברצינות חדר כושר. מניסיון. זה למה, איפה שאתם רואים הרבה אנשים נוערים, סבבה, אתם תדעו שהרבה צרכים מתמלאים שם. בסדר? שתראו נהירה המונית, שם דברים קורים. כשבן אדם יכול להשיג כל כך הרבה צרכים ממקום מסוים, אני אישית חושב שזה מיותר לוותר על מקום כזה יפה של צרכים. כי למה לא? אני באידיאל, המטרה שלי, בחיים, מטרה שכולנו, להשיג כמה שיותר רשות חיוביים. אם ככה, למה שלא פשוט ניקח 2, 3, 4, 5 דברים שממלאים את כל הצרכים שלנו ונתעסק בהם? זאת אומרת, אם אני גם סתם נורמה, אני אעשה קרוספיט ואני משתפר שם, ויש לי חיי קהילה שם, ואני גם עושה את פוקוס ואני משתפר שם, ואני מקדם שם דברים, ואני נותן, ויש לי ודאות ויש לי שם גם גיוון וריגושים ועניינים. ואם בנוסף, אני אפתח גם את התחביב של המוזיקה, יש לי שם ודאות, ומהיכולות שלי, אי ודאות לגבי מה יהיה, יש לי צמיחה, אני יכול לצבור קהל, אוקיי? שלושה, כבר מצאנו שלושה היבטים לדבר הזה. עכשיו תוסיפו לזה את הרצון שלי לפתח עולם אידיאלי, עולם אוטופי, אוקיי? לחפש שיטות ממשל, שיטות כלכליות, איך לנהל את העולם בצורה נכונה, אני כאילו ממש מנסה לפצח את הדבר הזה, הולך וחוקר אותו. יש שם ודאות לגבי המטרה, וביטחון לגבי העובדה הזאת של אנחנו נגיע לשם, יש לי שם אי ודאות לגבי איך זה יהיה, מה יהיה ריגושים, אני טס לכל מיני מקומות בעולם, חוקר, בודק, פותח ספרים, לומד לעומק, נפגש לכל מיני אנשים כדי להבין, יש לי שם ייחודיות, אני מרגיש שאני ייחודי בדבר הזה שאני מתעסק בו, ומרגיש כמובן משמעותי, אני צומח, אני כל יום לומד דברים חדשים, אני מיישם אותם, נתינה, העיסוק עצמו הוא נתינה לעולם, חום ואהבה, מן הסתם יהיו קהילה, אנשים שעזרו לי לקדם את הדבר הזה, זה יהיה שמח. ארבעה דברים שנמצאים בחיים שממלאים את כל הצרכים. עכשיו, תקחו את כל הדברים האלה, ותבינו שבן אדם יכול למלא את כל הצרכים שלו בעצמו. זה מה שאני אגיע בפוקוס שבו, אני הולך לגעת בו ממש הקצה על המזלג, וואלה, זה אחלה פרק, אני אגיד לכל החבר'ה בפוקוס לשמוע אותו. תן להם, אחרי שהם שמו, אחרי שמוליהם למדו את הכל, זה יעשה להם שכל. קחו את כל הדברים האלה ביחד, סבבה, ותבינו כאילו שבן אדם כזה, הסבירות שבה הוא ייפול לאיזשהו משהו מאפן שיכול למלא לו את הצרכים, כמו סתם אני זורק סמים, הוא לא משהו, כי בן אדם שנמצא בלהקת רוק, ואז פתאום הוא פחות מקבל חום ואהבה מהקהל, או הלהקה עשויה להתפרק, או שהוא רגיל לקבל ריגוש כל כך גדול או משמעות דרך משהו מסוים, הדבר הזה פסק, החיים שלו ריקניים. אבל אם בן אדם משיג את כל הצרכים שלו מעצמו, ואז משהו לא הולך באחד הדברים הנוספים שהוא עושה, אז הוא נופל לחיים הפרטיים שלו. שהוא אוהב את עצמו וטוב לו ומערך את עצמו, שוב אני לא אפתח את זה יותר מדי, כי זה עמוק מדי בשביל רבע שעה 20 דקות. אז אם בן אדם נמצא בפוזיציה שיש לו כמה דברים, ויש לו גם את עצמו, הרבה 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 יותר כיף לו. עכשיו, אפשר למלא את הדברים האלה גם בסתם דברים שטחיים. אני אוהב לאכול. יש בזה גיוון. אני אוהב להתחבק עם חברה. אני אוהב סקס, אני אוהב, אני אוהב להשקוט את העציצים, זה עושה לי נחת. התמלאו שום צרכים, יהיה לזה משמעות, ונקרא לזה, לא צריך לזלזל אפילו בדברים הקטנים האלה, אפשר להכניס אותם לחיים, אבל באידיאל תיצרו כמה שיותר דברים שממלאים את הצרכים שלכם, שהם גם בריאים ומהותם. ותמיד תזכרו, שוב, אני מקדים את המורחב, באמת, כולם פה הולכים להצטרף לפוקוס, הרי בשלב כזה או אחר, מקדים את המורחב, אבל אני אגיד לכם, בסוף, המטרה של החוזר הרשות חיוביים, זאת אומרת, כל הדברים האלה שאני עושה, גם פוקוס, גם שאני חוקר את הלייפסטייל האידיאלי, גם מוזיקה, וגם, מה עוד אמרתי? קרוספיט. כל הדברים האלה, ממש דירקתי את זה לפי החשיבות העכשווית בחיי. כל הדברים האלה בסופו של דבר הם מבל אבלים, על הזין שלי אם אני משתפר או לא משתפר בקרוספיט בפועל, ואני מאוד אוהב את פוקוס, אבל גם דברים ילכו קצת יותר לאט, הכל טוב. המטרה זה אושר, סך הכל כלים כדי להגיע למצב שאני מרגיש הרבה יותר טוב. וככה בן אדם צריך לבנות לעצמו חיים, זאת אומרת, בעיניי, לקחת בן אדם ולשים משהו כמו החדר כושר הזה, או כמו כל תחום או תחומים שבן אדם ייקח, ייתן לו את היכולת להרגיש הרבה הרבה יותר טוב. עכשיו, תחשבו על כל הדברים שאני חווה, וכל התכונות שאני מפתח דרך העיסוקים עצמם. זאת אומרת, בעירה שאני מתעסק גם במוזיקה, גם בספורט, גם בלשנות את העולם, וגם בלפתח משהו מסוים שישנה אותו, יפתח אותו בעתיד, הדברים האלה, הם לא צריכים להיות בסדר גודל הגדול שאני עושה, אוקיי? כדי שהם ייתנו משמעות או את הצרכים של בן אדם, או שיפתחו תכונות מסוימות לבן אדם. זה יכול להיות הרבה 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 פחות רציני מזה, גם אפילו סתם להרצות להחליט שאתה רוצה להיות סטנאפיסט, או להחליט שאתה, כאילו זה לא פחות ממה שאני עושה, מבחינת היכולת שלך לפתח תכונות, גם אם אתה רוצה, אתה מחליט שאתה רוצה להיות מרצה, או שאת מחליטה שאת רוצה להיות אשת עסקים, לא משנה מה ההחלטות שאתם לוקחים, עצם זה שהפעולות בתוך ההחלטות יגרמו לכם להשיג את הצרכים שלכם, או לפתח תכונות, עצם זה ימלא לכם את החיים בריגוש, בכיף, בשמחה, באושר, פשוט תתחילו להתגלגל עם זה. זה מדהים. וואלה, אני אוהב לסיים בפילוסופיה, אז אני אקח איזושהי נקודה פילוסופית מעניינת שהייתה קורית בתקופה שאני ואח שלי היינו מוכרים תוספי תזונה, ואני אפתח את זה קצת לדיון. אני ואחי היינו מוכרים תוספי תזונה. עכשיו, דיברתי על זה נראה לי בפרק שיווק, כשדיברתי על אנשי מחירות, יכול להיות או באחד הפרקים האחרים, כללי, אני התעסקתי הרבה בשיווק ומחירות במהלך חיי, יש לי הרבה דברים על זה. אני הייתי נער מקסים, עם לב טוב, ואנחנו מחרנו להפקות חלבון, גנרים, קריאטין, גלוטמין. עכשיו, באידיאלי, אם אתה מתאמן אידיאלי בסוף, כל דבר עוזר. זאת אומרת, הפקת חלבון עוזר אתך להשיג יותר חלבון כדי שלא תחפף בזה. גנר יעזור לך לגדול, כי אתה לא בטוח תוכל מספיק בחממה, אז שיהיה לך קל לשתות את זה בשייק. אגב, אני לא צורך אף אחד מהדברים האלה, כבר שנים. אני מאמין שעדיף לאכול בצורה טבעית ובריאה, ולהשיג את זה ממקורות בריאים, לא מעובדים, גם אותו אוכל שלי מעדיף אותו כמה שפחות מעובד. וקריאטין ייתן לך להגיע למצב שאתה בונה עוד מסת שריר, כי זה ייתן לך לדחוף קצת יותר, וגלוטמין ו-BCAA, כדי להשלים חומצות אמינו, שאין לך בחלבון שיש לך ביום יום, וקפין ייתן לך דרייב ואימון, ואז תיתן 200% מעצמך, ופרי-וורקאוט ייתן לך לתת עוד יותר מעצמך באימון, ואז תקרא עוד יותר תשריר ותגדל עוד יותר. כל דבר, בסופו של דבר, יכול לקדם ולפתח ולהביא אותך לתוצאה שאתה רוצה. ואנשים היו באים אלינו לקנות. לקנות הפכות חלבון, גיינרים עניינים. ואני ואחי היינו בפרספקטיבה שונה, זה כאילו לכאורה רוסטינג, אבל אני לא באמת עושה לו רוסטינג, אחי היקר ואהוב. כי בסופו של דבר, הדבר הזה מראה דווקא על תכונות כן חיוביות מזווית אחרת שלו, פשוט של שאפתנות וכאלה. וזה מעניין אותי, כי אני מה זה מעניין אותי? כאילו, אני בטוח בתפיסה שלי, כאילו, זה לא יתערר. עברו 10 שנים מאז, זה לא יתערר לרגע. כל הבחירות שלקחתי מבססות על אותה תפיסה שנשתמרה לאורך כל השנים. כשבאדם היה מגיע לנו הביתה, והיה רוצה לקנות, לפני עשור, איך זה היה? פאקינג שיט, מלא זמן. שהיה רוצה לקנות הפקת חלבון, גיינר, קריאטין, לא משנה מה. אז אח שלי, המקסים, היה, היה באופן קבוע דוחף להם. היה דוחף להם. זאת אומרת, אם היו רוצים מפחת חלבון, אז היה מחפש להביא לו גלוטמין, להביא לו BCAA, להביא לו גם קריאטין. רגע, למה שלא תיקחרם את זה? עכשיו, אני הכרתי את אח שלי, וראיתי בעיניים שלו, שהוא לא חושב באמת על הצורך של הבן אדם שמולו. הוא מסתכל על הבן אדם מולו, ואומר, אוקיי, איך אני יכול למקסם את הרווחים שלי מהסיטואציה הזאת? איך אני יכול לקחת את הסיטואציה הזאת ולהכניס כמה שיותר כסף לכיס שלי? הוא לא חשב, האם יש פה בן אדם שבאמת צריך את זה? הוא חשב שיש פה סיטואציה מצחיקה, שכאילו היא סיטואציה שמשקפת משפט מצחיק, שמעתי של, אם אני לא טועה, עסקים, אני ממש לא זוכר איך המשפט הולך, תחפשו אותו, זה כאילו, אני אפילו לא זוכר, משהו באזור של, סליחה שאני חרוס לכם את זה, של אנשים מנסים לקחת כמה שיותר מהכסף שלנו, ואנחנו צריכים להתנגד לזה, או למנוע את זה, משהו כזה, שכאילו זה ממש היה ניכר בסיטואציות, הייתי רואה אותו פשוט מנסה לבקור כמה שיותר, שמצד אחד מאוד שאפתני, ומצד אחד כאילו, וואלה, בן אדם כאילו, דואג לצרכים שלו, לרצונות שלו וכאלה, וואלה, מחיאות כפיים, אבל היה שם משהו נורא כאילו, כאילו אתה חי באמת כאינדיבידואל לבד בעולם. כאילו אתה לא תופס את העולם בצורה שבה אתה באמת מאמין, שמה שנקרא, אתה לא חי את החיים דרך נעליים של אחרים, אתה חי את החיים רק דרך הנעליים שלך. זאת אומרת, אתה, כבן אדם, לא היית רוצה שמישהו ידחף לך משהו שאתה לא בכך צריך. היית רוצה שיגיד לך כך, רק את זה, ואם תצטרך עוד 1, 2, 3, 4, 5, דבר איתי, נראה אם בכלל יהיה צורך. אוקיי, יש לי מוסכניק, סלו שאט-אוט, רפאל, מוסך הרזים, המלך בשלץ, כפרה עליו, הוא מוסכניק, אני אגיד לכם, הוא טיפה יותר יקר מאחרים, לא בהרבה, לא בהרבה, כאילו, פשוט לא, הוא לוקח מחירים הוגיוניים, אחרי שאני אגיד לכם את הדבר הבא. רפאל הזה. הוא תמיד אומר את האמת. הוא אף פעם לא משקר, הוא אף פעם לא מחרטט, הוא אף פעם לא מעגל פינה, הוא יגיד לך את הכל דוח, וגם משהו יוותר לך, הוא יוותר על דברים שהוא יכל עכשיו לעשות עבודה, להרוויח עליה 1,000-2,000 שקל, בשביל להיות ישר. זה מה שהוא מאמין בו, זה מה שמביא לו לקוחות באופן קבוע, ונותן לו תמיד להתפרנס. הוא באדם ישר אחוז שרמוטה, אוקיי? אני כשקניתי רכב פעם ראשונה, הבנתי שאני צריך אחד כזה, אז חיפשתי, עברתי כמה מוסכניקים, עד שחוויתי בן אדם שאני הכי סומך עליו. סבבה? אחלה בן אדם. אני אראה לכם את האמת, כאילו, תמיד תבדקו הכל, כן, אני פשוט אתכם על החוויה שלי, כאילו, דברים שגם בדקתי, שאלתי עניינים, אחלה בן אדם. קיצור, כשבאים אליו ואומרים לו, נראה לי אני צריך לעשות 1, 2, 3, הדבר הזה עולה 1,500 שקל, הוא בודק, עזוב, תעשה את 1 ו-2, 3, אין לך צורך. זה סתם, נשים לדחוף לך פה, נשים לדחוף לך שם, תקשיב, זה משהו שאחר לקחת עליו 2,000 שקל על טיפול והתעסקות, שעולים לו אולי 200-300 שקל, עדיף לך לקחת על משהו 600-700 שקל, ופשוט לעשות אותו איזה שעה-שעתיים, ושכח את הרכב. זה התנהגות של בן אדם, שמצד אחד, בן אדם מקום שפיצח את החיים, כי הוא מבין שיש אינטרס להתנהל ככה, כי אז אתה חי בהרמוניה, אתה חי ברוגע, אתה חי, אתה ישן טוב בלילה, אנשים נחמדים אליך, טובים אליך, נעים לך בחיים, כיף לך, פיצח את החיים באיזשהו אופן, אבל זה גם בן אדם שבסופו של דבר חי את הנעליים של האדם האחר, הוא יודע להבין מה האדם האחר מולו מרגיש, והוא יודע שהוא לא רוצה. הוא לא רוצה שיתנערו אליו ככה, שיתייחסו אליו ככה, הוא לא רוצה לחיות בתוך עולם שהדבר הזה קורה. ועצם הבחירות שלו, תמיד הערכתי אותן. עכשיו, אני ואחי תמיד היינו הפוכים. היינו מוכרים ביחד, והוא רואה מישהו מגיע להפקת חברון, שכל כך היה סומך עליי, שאתה יכול לדחוף לו באמת, משהו הוא בא לחיות ב-300 שקל, אתה יכול לדחוף לו ב-1,000 שקל. והוא לא צריך את זה. וגם הוא חושב שהוא צריך את זה, אני אומר לו, זוב אותך שטיות, תעשה אחרי שם שלוש, ובונה לו גם תפריט, שולח אותו הבית, הכל יהיה בסדר, העיקר תדאג לצרכים שלך, תדאג לתחת שלך, שיהיה לך טוב. עזוב אותך שטיות, תחסוך את הכסף הזה. כי זה מה שהייתי רוצה שיעשו לי, שיחסכו לי את הכסף הזה, שיתנו לי את הסיטואציה שאני לא מבזבז משאבים שיש לי. הגיוני. ומשהו בעולם שחיים בו היום, שהדבר הזה יכול להתאפשר, כן? הדבר הזה אשכרה מתקיים, שבו לאנשים יש, אני ארחיב על הנקודה הזאת, אני מניח בפרק שנקרא לו עגלות, שבו אנשים פשוט חווים את העולם, או חושבים שכל המהות זה פשוט למקסם את החיים האינדיבידואליים הספציפיים הפרטיים שלהם, על חשבון החיים של אדם אחר, זה משהו שכאילו אני תופס אותו כפאקט-אפ. זה משהו שאני חושב שממש ממש תוקע אותנו. כי אם אנחנו, תבינו, אני חי ככה שנים, זה לא שאני הייתי ככה בגיל 14. שנים, זה התפתח, אני מאמין שזה בא מההורים שלי, המון מאבא שלי, מהחינוך באופן כללי, ומההבנה שפשוט זה משתלם לחיות ככה. זה באמת משתלם להיות אדם טוב. זה משתלם להיות הבן אדם הזה. עכשיו, מה זה אומר משתלם? כן, בסופו של דבר, גם אחי, הוא מצליח. הוא עושה כסף, דברים מתגלגלים לו, הכל מדהים, אבל בסוף, המדד לחיים עצמם זה לא ההצלחה כלפי חוץ, כמו הרושר הפנימי של הבן אדם, איך הוא חי, איך הוא מרגיש את החיים, איך היום שלו נראה, איך הסביבה הקרובה שלו, ואיך הוא חווה את הדברים. ובתפיסה שלי, בפרספקטיבה, באמונה, כל אחד שיכול לקחת את זה לעצמו, כשאתה חי ככה זה אחרת. ואני מאמין שעולם אוטופי זה עולם שבו כולם מבינים את הדבר הזה. זה עולם שבו כולם חיים את הדבר הזה. זה עולם שבו כולם מרגישים את הדבר הזה לחלוטין. וזה העולם שאני רוצה יחד איתכם, לאט לאט ליצור. זו המטרה. כי אם כולם יבינו שמשתלם להיות אדם טוב כמו שאני מבין, ומשתלם לעשות טוב, ומשתלם, יודעים מה, עזבו, משתלם להיכנס לנעליים של האדם האחר, זה פשוט עולם, יהיה עולם מטורף. ואני לא חושב שבן אדם יכול להיכנס לנעליים של אדם אחר עד הסוף, כל עוד לא טוב לו, כל עוד יש לו רגשות שליליים, כל עוד הוא סובל, זה יבני זונות, אני לא, זה, המטרה זה לא לאפסל לפוקוס, בסדר? זה הפרק שלם, טהור ומהותי. אני פשוט רואה פה אפסל, אז אני מאפסל, סבבה? אני מצרף אתכם, אני נותן לכם איזשהו פתיח. בסופו של דבר, רק בעולם שבו כולנו נרגיש רגשות חיוביים, זה עולם שנוכל ללמד את כולנו באמת להיכנס לנעליים של אדם אחר, ואז אנחנו נראה בעצמנו שכשאנחנו נכנסנו לנעליים של אדם אחר, זה דווקא ישתלם לנו. הרווחנו יותר חברים, הרווחנו יותר את התחושה של הנתינה והסיפוק. אנשים רוצים להיות טובים אלינו, טובים אלינו בחזרה, לא סתם אנשים, כל כך הרבה תרבויות מקדשים את הדבר הזה של, שנקרא קרמה בכל מיני מילים, מילים ושפות שונות, כי יש ערך למהות של הפעולה עצמה. אז בואי, אם אתם מאמינים שיש כוח עליון או הטבע או whatever שדואג לדבר הזה לקרות, שאתה עושה טוב, טוב חוזר אליך, זה פשוט לוגי, זה הגיוני. אנשים ירצו להיות בחברתך, אנשים יסמכו עליך, אנשים ירצו לקחת חלק פעיל, כאילו מוסכניק שמזיין את האנשים כל הזמן, בסופו של דבר, יצטרך כל זמן לדאוג ללקוחות חדשים, מה שנקרא. כאילו, אנשים יראו ש... ברגע שמישהו מגלה שהוא זיין אותו באופן קבוע, זהו, פשוט אף אחד לא יהיה לך מוסכניק כזה. לעומת רפאל, שתמיד יהיה רגוע, שפתאום, שגם אם פתאום הלקוחות שלו, לא יודע, מוצאים מוסכניק יותר זול, הוא כל כך אמין ש... עדיין חברים, הם ימליצו לחברים עליו, או שפתאום יהיה איזה אחד ש... כל כך אוהב את הבן אדם שפשוט ימליץ על הדבר כזה, סתם ככה בפודקאסט שלו. שתבינו, יש ערך ללהיות אדם טוב, יש ערך כל כך גדול לדבר הזה. עצם התחושה שאתה מרגיש שלם, שאתה מרגיש, פשוט ממשיך את האינרציה. כמו שאמרתי, שכאילו בן אדם שנמצא בחדר כושר וכבר מחויב לאיזושהי דמות מסוימת, לאיזושהי זהות, הדבר הזה כבר נורא קל לו, פשוט כזה, אוקיי, כאילו אני צריך לשמר את הדבר הזה. אז כשבן אדם הוא טוב, וזו הדמות שלו, לא מרצה, אלא פשוט טהור, אז הוא כבר התרגל לדמות הזאת, הוא חי אותה, אז הוא פשוט ממשיך איתה ומתגלגל איתה, כי כבר משתלם לו לחיות אותה, והוא כבר רגיל להרגיש את הרשות החיובים שלו דרכה, ואז הוא רגיל להעביר לכל האנשים את האנרגיה שזה מישהו, ומתייחסים אליו ככזה, ואז הוא פשוט בתוך לופ חיובי ונשאר בדבר הזה. והדבר הכי טוב שאפשר לעשות לעולם, כדי לשפר אותו, זה להפוך אותו לכזה, וזה מה שאנחנו כולנו הולכים לעשות ביחד בפוקוס. אני קורא לזה בשם, אני לא יודע אם כאילו אמרתי את זה בכלל בפרק שעבר. שינינו את כל התוכנית, מה שאמרתי לכם, הפכנו את זה למשהו מסודר, אחוז שרמוטה, קוראים לו פוקוס. האמת שכבר התחלנו, אני מקליט את זה היום יום שישי, אנחנו כבר נראה לי 40 איש. יש 40 מתעניינים, שעכשיו עוברים תהליך של למידה, שהמטרה שלהם בסוף זה להפוך לפעילים, ולחלק מאיתנו, כרגע אנחנו כמה פעילים שמתפעילים, מתחזקים את כל העניין הזה. המטרה תוך חודש ושלושה שבועות, נכון, אמרתי שבוע שבוע חודשיים, נקרא לזה, נזרום עם הנתונים. קיצור תוך חודשיים נגיע ל-1,000 פעילים, 1,000 פעילים, לאט לאט נגדיל את זה, זה הולך להיות אקספוננציאלי, כי בסופו של דבר הרגע שבן אדם הופך להיות פעיל, אז מביא את החברים מהמשפחה שלו בטח, ותהיה אנרגיה ומלא מלא דברים שיווקים שאני הולך לעשות בעצמי עם הכוח שלי ברשתות, אז הולך להיות מעניין, תשמעו, האמת, אני אזרוך פה מדי פעם בסוף פרק, איזשהו עדכון לגבי חיי ברמה הרגשית, כיף לי, כיף לי ממש, מה שמעתי לכם קודם, שיש לי את כל הדברים האלה שאני נוגע בהם בחיים וטוב לי, כיף לי, אני ממש מרגיש בבית שאני עושה את זה. אני כרגע מנווה בעצמי כמה עשרות אנשים שרוצה להיות רגוע, שהוא יהיה פעיל, שהוא לחוות כולם מצטבר שניים, שלושה אנשים. אני עכשיו מנווה בעצמי בידיים שלי כמה עשרות אנשים, זה שטויות, בנינו את המערכת בצורה כל כך, כל כך, כל כך טובה, שזה פשוט כל כך קל להעביר בן אדם תהליך מאלף עטף, להעביר אותו לנקודה שבאמת, באמת, הוא יודע איך לחיות את זה. אני אסביר ממש בקצרה לפרויקט, לאלה שיודעים, חצי יודעים, אני זוכר את איזושהי נקודה. אגב, שתדעו איך זה עובד פשוט. כל מי שהפרויקט הזה מעניין אותו, רוצה לדעת מה אני אעשה, אז בוא נפילו לדבר על זה בפרק, חבל על הזמן. כאילו, באמת מנסה לייעל את הזמן שלכם, גם אם אני שותה באמצע הפרק בלי לחתוך את זה. תלצו לו טלגרם שלי, תחפשו טלגרם, IAMREFAEL. כל מי שמאזין לפודקאסט בקביעות, לכו, תשימו עוקב אחרי הערוץ הזה, יותר, join, לא יודע, תצטרפו לערוץ, IAMREFAEL, אתם יכולים גם להיכנס דרך t.me/IAMREFAEL, אני אשים את זה גם בדיסקריפשן כנראה. חנצו לו שם, כתבתי שם הודעה ממש ממש ארוכה, שהתחלקה לכמה הודעות, ששם אני מספר על כל התהליך, התוכניות, עניינים, בלגנים, ושם כל מי שרוצה להתחיל תהליך, בפוקוס שמתי שם מספר טלפון, ששולחים לו הודעה בטלגרם. המספר הזה 055-973-05555. זה לא באמת משנה, סתם אמרתי את המספר הזה, לכו אבל תקראו את ההודעה. חפשו היום רפאל בטלגרם. התהליך הולך להיות מטורף. כל מי שמצטרף זה אנשים שרוצים להעיף את הרגשות השליליים ולהצטרף אלינו כדי לשנות את העולם. אנחנו הולכים לשנות את המדינה בוודאות של 1,000,000%. 10,000 אנשים הולכים להיות מאושרים, והדבר הזה הולך להיות מופץ הלאה. זה הולך להיות מדהים. עכשיו כמה עשרות אנשים עוברים את התהליך הזה, ובשבוע, שבועיים הקרובים יעיפו את הרשות השליליים מחייהם. הם יצליחו לבנות וליצור עצמם חיים שבהם הם באמת באמת מרגישים טוב והכל פיקס. ואז, ופה הקאץ', וזה מתחבר לפרק עצמו, הם הגיעו למצב שהם מלמדים את הגישה. הם יהפכו להיות פעילים. כל האנשים שעכשיו עוברים את התהליך של פוקוס, הם לומדים איך להעיף את הרשות השליליים מהחיים שלהם. ובסופו של דבר הם גם הולכים להיות כמוני, בפוזיציה שלי שהם הולכים ללמד. מה? איך הם ילמדו? מה זה רק שבועיים, שלושה, הם עוברים את התהליך, איך זה הגיוני? מאוד פשוט, בנינו את התהליך בצורה כל כך מטורפת, שתוך כמה ימים לומדים את הגישה לעומק, ואז במקביל הם גם מפצחים לעצמם דברים בחיים, שבוע שלם של לתרגל, 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 כמה ימים של חפיפה, ואז הם הופכים לפעילים, תוך כדי שאיזה מישהו מפקח על איך שהם מעבירים אחרים תהליך. מה כל כך טוב ומדהים בזה שהם הופכים לפעילים? בדיוק כמו שמעתי על החדר כושר. ברגע שאני, כמאמן, שחי את הדבר הזה 24/7, אני כל כך מחויב לדבר הזה, שהדבר הזה פשוט גרם לי לשמור על הדבר הזה מתוך אינרציה, כי זה הזהות שלי כבר. אז ברגע שבן אדם כבר מעביר אנשים תהליך וחי את זה, אז הדבר הזה יקבע לו את הגישה עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, ועוד יותר עד שזה יהפוך ממש לחלק ממנו. כי כשאתה מלמד משהו, כשאתה נמצא בפוזיציה של מורה, יהיה לך כל כך, כל כך, כל כך, כל כך, כל כך קל להזדהות עם התוכן, עם החומר עצמו, ולחיות אותו ולהמשיך את האינרציה הבריאה שכבר יצאת לעצמך. אז כל מי שבכלל הפרויקט פוקוס מעניין אותו, רוצה לשמור או להבין או לקחת חלק, כנסו לו טלגרם, תחפשו IAM, R-E-F-A-E-L, כן, I-M רפאל, או כנסו ללינק פה איך זה נקרא? בספוטיפיי, באפל, ביוטיוב. זהו, דיברנו הרבה. דיברנו הרבה, וואלה, פרק מעניין. פרק 50. חולטים עוד שבועיים, אנחנו סוגרים שנה ביחד. מי המאמין? מי המאמין? כמה חסר משמעות זה. זהו להיום.